שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 146 רוורסים פלטפורמה. אורי ורן לבד בחדר החשוך באולפן הקלטות באוטפוינט של נתניה.
אמרנו בפודקאסט האחרון שאנחנו צריכים לעבוד על איזה דיון.
הנה אנחנו עובדים. הבעיה שאין מי שינחה אותנו בעניין, אז בוא נראה את זה מגיע. שנינו בשבוע האחרון ראינו סרטון, הרצאה של בחור בשם זק הולמן, בעברית אני מניח שנקרא לו צח.
יצחק.
מפתח מגיטהאב, אחד מהמפתחים הראשונים שם, אבל בסופו של דבר הוא מפתח, הוא לא אחד מה-co-founders.
לא, אבל אני חושב שהוא...
בין הראשונים.
טייטל ניהולי או משהו כזה?
יכול להיות. בטוויטר ביו שלו הוא כותב שהוא איש שיווק דור טו דור של גיטהאב. אז הכותרת של ההרצאה הזו נקראת How GitHub Works. זה לא חדש, אני חושב שהיא כבר איפשהו מתנופפת ברשת איזה שנה או משהו, אבל עכשיו יצאנו לראות את ההרצאה, ושמענו שזה, יש שם כמה נקודות מעניינות שכדאי לדבר עליהן.
כמובן נשים לינק.
כן, בהחלט. אז יש את ההרצאה הזו,
אפשר גם לשמוע את זה מאיתנו בעברית.
כן, אז תחשבו על זה כדיבוב של הרצאה בעברית. למרות שאנחנו לא נעשה לצדק, אז מוזמנים לגשת ולראות אותה. יש וידאו ויש גם את השקפים עצמם. זהו, אז הכותרת של ההרצאה היא How GitHub Works. וזה למעשה, הוא למעשה מדבר על מה האלמנטים בתרבות הפיתוח שעושים את גיטהאב למה שהיא.
בתרבות החברה בכלל.
כן. למי שלא היה בפלנטה בזמן האחרון, אז גיטהאב זה חברה שעושה קוד הוסטינג בין השאר, והם עושים כבר דברים נוספים, אבל זה הדבר העיקרי שהם עושים. למעשה הקוד רפוזיטורי נכון להיום הגדול בעולם, אז יותר גדול מביטבקט או מגוגל קוד או מ... סורס פורג' שעדיין חי אבל לא חיים כל כך טובים כנראה ואחרים. אז זה הקוד ריפוזיטורי הגדול בעולם, גם לגיט והאמת שגם לסאב ורז'ן, כי יש גישה מבחינה טכנית לפחות גם בסאב ורז'ן לכל הריפוזיטוריז, אז מבחינתם זה שקוף, ובסך הכל מדברים על כמות של קוד. אני לא זוכר אם פרסמו בזמן האחרון מספרים, אבל אני חושב שמדובר על מעל מיליון יוזרים רשומים ופעילים, ולכל יוזר יש, אני מניח, 10 או יותר ריפוזיטוריז. אז בסך הכל זה hub די גדול וחשוב למפתחים. אני מניח שכל מי שמאזין הפודקאסט כבר מכיר.
עכשיו הוא התחיל מאיך שגיטהאב התחילה. שגיטהאב התחילה בתור חברה של ארבעה פאונדרים מבוזרים, ורובם עושים עבודה טכנית, טכנולוגית של פיתוח המוצר, וצריך בעצם כבר מהתחלה להתחיל לבנות תשתיות לחברה מבוזרת שבונה טכנולוגיה בצורה מבוזרת.
כן, בפעם לא מדובר פה על ביזור של דאטאביס או משהו כזה, מדובר פה על...
ביזור החברה.
כן.
אני יכול להגיד לפחות מניסיון באוטבריין, אז החברה היא מבוזרת, אבל לקחנו לעצמנו הנחות בעניין הזה, בזה שטכנולוגיה היום עושים כמעט רק מישראל, אז הרבה מאוד מהדברים שנוגעים לאינטראקציה היומיומית הם פחות בעייתיים, קופים עלינו פחות דברים כמו שגיטהאב עושים.
כן, אז לצורך להמחיש את העניין, אז הוא אומר שאומנם זה נכון, יש משרד מרכזי אחד בסן פרנסיסקו, ומשהו כמו 50% מהחברה אני חושב נמצאת בסן פרנסיסקו, אבל 50% האחרים לא, והם נמצאים ברחבי ארצות הברית ובאירופה ובמזרח הרחוק.
מה שאומר שזה לא רק זה שאנשים לא יכולים להיפגש אחד עם השני או לאכול צהריים או לתפוח אחד לשני על הכתף, אלא הם גם עובדים בשעות שונות בגלל ה-time zones,
כן, וגם אלה דרך אגב שחיים בסן פרנסיסקו, הרבה מהם מעדיפים שלא להגיע למשרד ולעבוד מהבית או מבית קפה או מאיפה איפה שנוח להם.
כן.
אז הוא למעשה מדבר, והוא לא מפרט הרבה, אבל אני מניח שכדי שזה יהיה אפקטיבי צריך לבנות כלים, מעבר לתרבות הארגונית שאותה צריך לפתח, צריך גם לבנות כלים שיעזרו בזה. ואני יודע שזו לא החברה היחידה שעושה את זה. דוגמה בולטת אחרת זה אוטומטיק, חברה שעושה את wordpress.com.
ופודקאסט שהיה לנו פה בעבר על גוגובוט.
נכון. אז לפחות כלי אחד שהוא כן מזכיר, והוא גם די מפורסם, הוא נקרא יובוט. זה למעשה רובוט, נקרא לזה רובוט, או אולי איזשהו סרוויס שנכתב בנוד, Node.js, אז בג'אבסקריפט, שהוא למעשה יושב ומאזין על הצ'אטרום שלהם. אז מן הסתם, את רוב הביזנס הם מנהלים דרך הצ'אטרום. זה בעצם המדיה שבה
אנשים מתקשרים.
רובם מתקשרים אחד עם השני.
זה לא צ'אטרום אחד.
כן, ויש הרבה צ'אטרומים לפי מוצרים, לפי נושאים.
קבוצות, כן.
אז יובוט, שגם עליו אני מניח שחלק מהאנשים שמעו, למעשה מאזין הצ'אטרום, והוא יכול לקבל פקודות. אם זה פקודה שלמשל תעשה deployment לסרוויס X, או תודיע ש... לא יודע, תודיע שמשהו קרה, או תראה לי תמונה מצחיקה של חתול.
הוא עושה את העבודות השחורות במשרד הווירטואלית. כשהוא דיבר על אחד הדברים שהוא דיבר על הנושא של שעות עבודה, אז קודם כל כל הנושא של שעות עבודה זה foolishness, לא כל כך חשוב מתי אתה בא, כמה אתה עובד, ואם הגעת למשרד בכלל או לא הגעת למשרד, כי creativity לא... היצירתיות שלך לא עובדת לפי השעון, אוקיי? היא לא עובדת ב-9 עד 5, היא יכולה לקרות בכל שעה ביום, וכדאי שתהיה מוכן למצות את היצירתיות הזאת ברגע שהיא באה, ולאו דווקא ב-9 עד 5. זה מה שהוא קורא הזון, להיכנס לזון או להיות בזון.
כן, אז הזון יש לו כמה השלכות, אז אחד באמת זה שעות עבודה, והשלכה נוספת זה ש...
מאוד קל להוציא אותך מהזון.
כן, מאוד קל להוציא וקשה מאוד להיכנס בחזרה לזון, ואני בטוח שכל מי שמפתח ומאזין לנו יודע על מה מדובר. אם אתם באמצע איזושהי משימה שדורשת... ריכוז גבוה והרבה דברים ככה יושבים לכם במוח ופתאום הטלפון מצלצל או שמישהו בא מאחוריכם ודופק לכם על הגב ולשאול שאלה, מהר מאוד מאבדים את הריכוז ושוכחים מה רציתם לעשות ולוקח לא מעט זמן לחזור לזון הזה. יש כאלה ש... אני חושב במינימום יש כאלה שלוקח למשהו כמו רבע שעה, וזה גם יכול לקחת חצי שעה, וגם יכול מאוד להיות שלא תזכרו מה עשיתם. ואולי בדיעבד שהדברים יתפוצצו אחר כך, אז תזכרו את מה שכחתם לעשות.
כן, אז להוציא אותך מהזון זה לא רק אומר ש קולגות לעבודה יכולים להוציא אותך מהזון, או מנהלים, כן, זה התפקיד שלהם, להוציא אותך מהזון, אלא מהצד השני גם ילדים בבית יכולים להוציא אותך מהזון. אז הרעיון הוא לבחור לעצמך את סביבת העבודה האופטימלית אליך, והרבה חברות מנסות להשקיע במשרדים בצורה שהמשרד יהיה בעצם סביבת העבודה האופטימלית.
כן, אני חושב שאז מעבר בוא נקרא לזה לחומרה או לסביבה הפיזית, יש גם הרגלים ותרבות עבודה של חברה שיכולה לעזור או להפריע. אז אני חושב שכבר אמרתי את זה לפחות פעם אחת בפודקאסט, אבל תמיד זה משעשע אותי לזכר בהנחיות שקיבלתי כשהצטרפתי לעבודה במייקרוסופט. אז היו הנחיות איך לתקשר אחד עם השני. עכשיו לנו בתור ישראלים זה נשמע די מצחיק, כי אתה יודע מה הבעיה? כי הולכים דופקים על הראש ומתקשרים. אבל אמריקאים דווקא מצאו מקום לתת הנחיות יותר מדויקות. וזה היה משהו בסגנון של שלב א', תשלח אימייל. שלב ב', אם זה באמת מאוד חשוב לך, תנסה ב-IM, בצ'אט. אם זה אפילו עוד יותר חשוב, או שזה דחוף, הבן אדם עוד לא ענה, אז אתה יכול לעבור לטלפון, ואם זה ממש 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 חשוב, ואתה באמת משוכנע שאתה חייב להפריע לו, תלך אליו ותדפוק לו על הדלת, ותיכנס למשרד שלו. אז נכון שמצד אחד, לנו בתור ישראלים, זה נשמע קצת מגוחך, הפרוצדורה הזאת, והסדר פעולה הזאת, של, אתה יודע, שצריך להגיד לנו איך להתקשר, מה הבעיה? סך בכל איך מדבר.
כן, מאידך. אמריקאים יודעים לתת כבוד לזמן של אנשים.
כן, אז מאידך, כשאתם אלה שמפריעים לכם, אז אתם יודעים להעריך את זה, כי באמת, נכון, לפעמים יש דברים דחופים, ושווה להפריע בשבילם, אבל שווה לחשוב פעמיים, האם זה באמת דבר חשוב, מה שחשוב לי עכשיו, האם א', אני לא יכול לפתור את זה בעצמי, וב', האם זה הכרחי שאני עכשיו אקח לא דקה מזמן העבודה של, של, של מי שיושב לידי, אלא כנראה חצי שעה, כי אקח לו חצי שעה לחזור לאיפה שהוא היה לפני זה. אז איך מפתחים, א', איך מפתחים תרבות כזו של, של, של צוות פיתוח ושל חברה בכלל, שבוא נגיד, תהיה אופטימייזד לזון, ודבר שני, באיזה כלים נכון להשתמש כדי לעשות את זה? אז לפחות בגיטה הוא מספר שהם מצאו שצ'טרום זה כנראה הכלי הכי נוח, כי בדרך כלל שאתה שואל שאלה, אז יש קהל גדול של אנשים שיכולים לראות את השאלה ויכולים לענות, ואתה לא בהכרח הולך ודופק למישהו על הדלת. ודבר שני, אם אתה כרגע עובד ואין לך זמן לענות לשאלות, או שאתה לא רוצה לראות מה קורה שם, אז אתה פשוט לא מסתכל, ואתה הולך אחר כך ומשלים. וגם אם לקחת יום חופש, אז אתה תמיד יכול לחזור ולהסתכל על, על הלוגים, או לעשות סרצ' ולראות האם מישהו בעבר שאל שאלה, או התעסק עם נושא דומה. וזה גם נושא שעלה בפודקאסט שדיברנו עם אבי, אבי כן. צורל מגו רובוט.
כן.
אז זה בעניין הזון. נושא נוסף שקשור לזה שהוא מזכיר, זה שהוא אומר שאת העבודה אפשר לעשות wherever and whenever and wherever, וטוב, באמת שאני חושב שדיברנו, דיברנו על זה.
אבל למה בכלל משרדים? גם, כן. גם להם יש משרדים. בכל זאת.
כן, אז יש להם משרדים. אני לא יודע, אולי לאפשר למי שכן נוח. כי בכל אופן, יש אנשים שנוח להם יותר לעבוד במשרד, אני חושב.
אני חושב שזה סוג של לא יודע, אני מסתכל עליי אישית, הרבה יותר נוח לי מהמשרד מאשר מאשר בבית, אבל אני, רוב העבודה שלי לא ביני לבין המחשב, היא ביני לבין אנשים אחרים. אז אני חושב שקודם כל זה טוב שלחברה יש מקום שבו היא יכולה להזמין אנשים לפגישות, לראיין אנשים, אפילו פגישות בין אנשים לאנשים הן חשובות, בין אם הן מתוכננות או לא מתוכננות באופן קבוע, אבל זה טוב שיש מקום שבו אנשים יכולים לבוא, להיפגש ולדבר. וזה מכניס אותי לדבר הבא, שזה בכלל, מה החשיבות של פייסטיים? אפשר לנהל את הכל בצ'אט, נכון?
כן, אז אני חושב שלמשל, אחד הדוגמאות שהוא אומר זה שאין בכלל פגישות טכניות. הוא לא אומר אין פגישות, הוא אומר אין פגישות טכניות, כלומר אין סטנדאפ של 5 דקות פעם ביום, כל מה שאני מתכוון לסטנדאפ מיטינגס ולא סטנדאפ צחוקים, אין פגישות דיזיין, או שגם אם יש אז ממיתים בהם ככל הניתן, אין פגישות עדכון, אין כלום, אין פגישות בכלל.
אבל יש חשיבות לזה שאנשים יראו את הפרצוף אחד של השני, בין אם זה בווידאו או בלדבר, או בלשתות קפה ביחד, או זה, אני חושב שהדברים האלה הם, אם באמת רוצים לדסקס משהו בין אנשים, אין לזה תחליף. אין לזה תחליף, לא צ'אט ולא שום דבר אחר. דבר זה דבר מאוד מוזר, אנשים לא תמיד מאוד פתוחים כשדברים הם הם און רקורד, מה גם שלוקח הרבה יותר זמן להדפיס משהו או להקליט משהו אשר להגיד אותו. ואתה לא שומע אינטונציות ואתה לא רואה הבעות פנים, וזה דברים שהם מאוד חשובים בתקשורת בין אנשים. עכשיו, זה נכון שכשעובדים בחברה שהיא רב תרבותית, אז האינטונציות, הבעות הפנים ולפעמים המילים שאתה משתמש בהן עם מישהו מתרבות אחרת, אפילו ישראלי ואמריקאי, מתפרשים בצורה שונה, ואז אולי, לא יודע, אם הייתה שפה בינלאומית אחרת שאין לו יכולים לדבר בה, זה היה קורה בצורה יותר טובה. אבל אני עדיין חושב שאין תחליף לדיבור הישיר.
כן.
החיסרון של זה, שזה אוף רקורד, אתה לא יכול לחזור לזה אחר כך.
כן, אז אני מסכים. דרך אגב, אני לא חושב שהוא מציג עמדה כל כך קיצונית. הוא אומר, אנחנו ממיתים בפגישות ככל שניתן, אבל יש דברים שבשבילהם כן כדאי לעשות פגישות, וזה בדרך כלל עניינים שהם קצת יותר, נקרא לזה, רכים. בין אם זה, אתה יודע, שיחה בין מנהל לעובד, או מן הסתם רעיונות, או אולי brainstorming או דברים כאלה. אבל אני חושב אני לא יודע אם זה דווקא מאחר חברות ישראליות או בכלל חברות, כאילו, אתה יודע, חברות בתחום. אני רואה שככל שהחברה גדלה, כך גדל האוברהד של הפגישות, של האימיילים, של כל הדברים שהם ככה אופרציה שהיא אמורה להיות בצד, ולא תורמת ישירות, לפחות לפי הרגשה שלי, לא תורמת ישירות לפיתוח של המוצר, לפיתוח של החברה, וגם מוסיף, בדרך כלל מוסיף תסכול.
פגישות, במיוחד פגישות שהן ריקורים כאלה, פגישות סטטוס, כל מיני, סטנדאפ מיטינג, זה הכל נולד מעולם של פרוססס, ופרוססס באים כשחברה גדלה ומתחילה להיות קצת יותר כבדה ודברים נופלים בין הכיסאות ומנסים לפתור את זה בפרוססס. אם זה טוב או רע, אני לא יודע להגיד. אבל זה קורה. זה משהו שקורה. אנשים
כן, אני חושב שזה לא ספק. אתגר של חברה שגדלה, ובמיוחד חברות שגדלות מהר, זה איך לשמור על אותה רמת אפקטיביות והתלהבות של עובדים שהייתה כשהחברה הייתה קטנה.
נכון. אבל יש גם משהו, אני חושב שבאחת ההרצאות פה, בטק טוקס וויקס, הייתה הרצאה מאוד טובה של שלמה דוברת בעצם על צמיחה של חברות. היית?
לא.
אבל אחד הדברים שהוא אמר, שבעצם מנהלים של חברה שעוברת משלב מהשלבים היחסית קטנים למצב של בעצם יצירה של המוצר, אז באיזשהו מקום מנהל, או מנהל החברה, או המנכ״ל, או הלידר של החברה, פחות ופחות מנהל את המוצר, את האופרציה, את הדברים שביום יום, ויותר מנהל את ההתנהלות. הוא רואה שהחברה יודעת להתנהל בצורה ש
טוב, משלב מסוים, משלב מסוים, עבודת ה-CEO זה לפתח את החברה, לא לפתח את המוצר.
לפתח את החברה ולא לפתח את המוצר או את השוק או בשביל זה יש לו CEOs קטנים משלהם.
מנהל מוצר ויש לו מנהל פיתוח ויש לו
או לחלופין, ריג'נים שונים או GMים של מוצרים שונים. חברה צריכה לדעת להיות מולטי ריג'ן, או בעצם חברה בינלאומית, גלובלית, ומצד אחד, ומצד שני צריכה לטפל במוצרים שונים. אז מתחיל להיות מורכב המטריצה הזאת והסודוקו הזה שצריך לנהל.
אז זה אולי מביא אותנו ישירות לנושא הבא שהוא מזכיר, שזה אמון, טראסט, אמון בין העובדים או אמון של הנהלה בעובדים. אז האמת היא שהוא מתחיל בזה שהוא אומר שאין מנהלים בגיטאב, ואני לא בטוח שזה נכון, כי דווקא במקום אחר קראתי בלוג של מנהל בגיטאב.
אוקיי.
אז אני חושב שיש להם איזושהי רמת ניהול, אבל היא כנראה מאוד שטוחה. זה אולי קצת מזכיר מה שהיה פעם בגוגל, עכשיו, היום אני חושב שזה קצת שונה.
אבל ניהול, אני לא חושב שזה דווקא נוגד אמון. אפשר לנהל בכל מיני סגנונות. אפשר לנהל מאוד מייקרו ולהיות בכל הפרטים, ואתה יודע, סטיב ג'ובס אומרים שהוא היה מנהל טוב או פחות טוב, אבל הוא היה מאוד מייקרו מנג'ר, נכנס לכל הדברים הקטנים. וזה הכל בהסתייגות של אומרים, שאני לא חוויתי את זה ממקור שם. אנחנו צריכים להביא עובד אפל
שגם יצא לו לעבוד איתו, ולא תוצאה של הרכישות האחרונות בישראל. טוב, נעבוד על זה. אז עובדי אפל בקליפורניה שמקשיבים לנו, הם מוזמנים ליצור קשר. ואני חושב שאחד הנושאים המרכזיים שהוא מדבר על טראסט, זה אתם לקחתם את העובדים האלה. הם עברו אצלכם רעיון, אתם משלמים להם משכורת. למה שלא תפתחו בהם? תנו להם, תשחררו חי, ותנו להם לעבוד, תנו להם לעשות את העבודה שלהם, תנו להם לעשות את העבודה שלהם הכי טוב שהם יודעים. ואז באמת מה שקראתי אז בבלוג של אותו מנהל בגיטאב ששכחתי את שמו, אבל אני אחפש את זה ואני אשים גם את הלינק הזה בשואו נוטס, זה שאיך הוא רואה תפקיד המנהל בחברה כזו. הוא אומר, התפקיד שלי זה קודם כל לא להפריע. דבר ראשון, לזוז הצידה ולא להפריע. אחר כך, מדי פעם לבדוק אם הם צריכים עזרה, אם יש משהו שאני יכול לעזור להם. יכול מאוד להיות שאני גם בזה לא אוכל לעזור, אבל אם יש משהו, אז תפקידי לעזור להם. ובסופו של דבר, לוודא שהם באמת עושים את הדבר הנכון, לפחות בפעמים הראשונות. כמובן, שאם כל אחד, בהתאם לכמה זמן הוא נמצא בחברה, ואיזה רמת טראסט קיימת, אז רמת הוידוק כנראה תהיה שונה. אבל בסופו של דבר תפקידו של המנהל לפי ראייתו זה לא להפריע, בסופו של דבר לוודא שהעבודה נעשתה נכון ולעזור אם צריך, אולי להציע רעיונות. אבל גם בזה יש את הסכנה, כי הרבה פעמים כשאתה יודע, כשעובדים על משהו ובא איזשהו מישהו עם, אתה יודע, עם קצת אוטוריטה ובא רק להציע משהו, לפעמים לוקחים את זה ביותר חשיבות ממה שצריך להיות.
כן, זה תמיד בעיה.
כן, אתה יודע, כמו שה-CEO בא ואומר, לא, הצבע האדום לא נראה לי טוב, אז כולם הולכים ומשנים את הצבע האדום לצבע הירוק, וזה בסך הכל מתבסס על דעתו של בן אדם אחד, שהוא במקרה חשוב, אבל לא בהכרח חשוב לנושא הזה.
זה מאוד בעיה. אני יכול להגיד שאני מחזיק את עצמי הרבה פעמים, לא להיכנס למקומות שהם, הצוות עובד בו, וזה לא קל לי, ואני בטוח שעדיין העובדים באוברן יקטרו על זה שאני דוחף את עצמי סתם לכל מיני לכל מיני מקומות.
כן, טוב, בסך הכל כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מדברים על הרצאה שראינו, ואנחנו לא נכסה את כל הנקודות, גם כי יש הרבה, וגם כי אנחנו רוצים לברבר כל מיני שטויות משלנו, אבל בחרנו לעצמנו כמה נקודות שנראו לנו מעניינות. הנקודה הבאה היא קצת יותר טכנית, ובה הוא מסביר איך הם עושים, איך עושים קומיטים ואיך עושים קוד ריוויו. אז אני חושב שזה גם לא פעם ראשונה שזה מוצג בפודקאסט, אבל אני אחזור על השיטה בקיצור. הם עובדים מן הסתם משתמשים בגיט. כל פיצ'ר שעליו עובדים, כל פיצ'ר או בג פיקס, פותחים עבורו ברנץ' חדש, וזה ברנץ' שהוא ברנץ' מקומי, וברגע שאני שמים את העבודה, אז פותחים פול ריקווסט. פול ריקווסט, המשמעות שלו זה שהעבודה שלי מוכנה, או אפילו אפשר לעשות את זה גם לפני שהעבודה הסתיימה, אבל אני עכשיו רוצה שמישהו יסתכל על הקוד שלי, ואם זה בסדר, שיכניס את זה לתוך מאסטר, ואם זה לא בסדר, זה בקשה להגיד לי מה, מה לא בסדר. אז פול ריקווסט זה מעשה אוסף של, יכול להיות אוסף של, זה יכול להיות קומיט אחד בודל, אבל זה יכול להיות גם אוסף של הרבה קומיטים, וזה למעשה בסיס לדיון. כלומר, ברוב המקרים יש רק בן אדם אחד ש... זאת אומרת, יש בן אדם אחד שהוא הקומיטר, ובן אדם אחד שהוא הריוויור, ורק שניהם מסתכלים על הפול ריקווסט, אבל במקרים אחרים יכולים להיות הרבה אנשים שנכנסים לדיון, ולפעמים זה... זה יכול להיות איזשהו משהו, משהו שהוא פשוט ויזואלי, נגיד יש תמונה שהשתנתה, זה יכול להיות, ברוב המקרים זה מן הסתם source code, ומסביב לזה יכול להתפתח, להתפתח דיון, וזה גורם לכמה תופעות חיוביות. א', לכל חתיכת קוד עושים review, פשוט קוד לא ייכנס למאסטר אם הוא לא עבר review, מבחינה טכנית זה, זה לא אפשרי. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לפחות עוד מישהו אחד, ובהרבה מקרים יותר ממישהו אחד, לפחות עוד מישהו אחד שמכיר את הקוד שכתבת. ודבר שלישי, מאוד קל לפתוח דיונים מסביב לפיצ'ר החדש, או מסביב למימוש שבחרת, או מה שזה לא יהיה שם בפול ריקווסט. זו שיטה שמעודדת מאוד דיסקשן. וזה גם כל כך פשוט שהוא אומר שגם הדיזיינרים שלי, כלומר אנשים שהם יחסית לא טכנולוגיים, כן, לא טכניים, יכולים לעשות את זה, זה בכמה לחיצות כפתור, זה מאוד פשוט. אז גם כל מיני מוקאפים עוברים דרך פול ריקווסט, זאת אומרת, כל דבר שבסופו של דבר יכול להשפיע על המוצר.
אבל בעצם זה לא מעביר את הגישות, בסדר? עדיין להיות פגישות, הן עדיין יוצרות את האינטראפשן, אבל הן קורות הן קורות אונליין, לא פייס טו פייס.
כן, אבל זה גם לא חייב להיות סינכרוני. זה היה סינכרוני. כלומר, כל אחד עושה את הריוויו מתי שנוח לו.
כן.
זאת אומרת, רצוי שזה, אתה יודע, זה לא יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה היום. כי אם עכשיו כתבתי קוד ואני רוצה לדחוף אותו, אני לא רוצה לחכות שבוע, אני רוצה שזה יקרה בשעה, שעתיים, שלוש הקרובות, אבל זה לא חייב להיות עכשיו על הדקה. אז ובנוסף, גם אפשר לקחת את אותו ברנץ', ואם רוצים לראות איך הוא מתנהג בפרודקשן, לדחוף אותו לסט קטן של סרברים, ולראות איך זה מתנהג. ואפשר ככה יחסית בכללות לעשות או A-B טסטינג או פרפורמנס טסטינג או מה שרוצים, עדיין מבלי שעשית קומיט, ואפשר מאוד בקלות להפריד את הדברים.
מה שכמובן אומר ש...
סליחה, עשית קומיט, אבל עוד לא עשית מרד למאסטר.
כן. אבל מה שעדיין אומר שמפתח תמיד צריך להסתכל על מה הוא עושה לו...
כן, כן, כן. וזה מתקשר לנושא אחר שאנחנו מדבר, שזה ownership. שמעשה... אני חושב שאחד הסיבות שמאפשרות להם לעבוד בצורה כזו שהיא מבוזרת ולא ניהול, או בוא נאמר עם ניהול מינימלי, זה ה-ownership על הפרויקטים. שלמעשה הרבה פרויקטים אין להם product manager, כלומר מי שאחראי עליהם זה מפתחים עצמם, ובהרבה מקרים זה פרויקט פר בן אדם, או פרויקט פר שני אנשים, או שלושה, או זאת אומרת מספר קטן של אנשים על כל פרויקט.
למה? איפה נכנס פה פרודקט מנג'ר? כאילו, למה בכלל פרודקט מנג'ר צריך להיות אונר של פרויקט?
הוא לא צריך, אבל זה קורה הרבה, אני חושב. זה קורה הרבה, כי בדרך כלל פרודקט מנג'ר הוא זה שמביא את הדרישות, הוא זה שמגדיר את הפרויקט. בסופו של דבר, הוא מוצא את עצמו אחראי האם ה-QA עברו על זה, האם הפיתוח מימשו את הפיצ'רים כמו שביקשתי וכו' וכו'. אז אם זה מתחיל מהפרודקט מנג'ר, אז אולי זה בגלל שהוא מרגיש אחראי, ואולי בגלל שאין אף אחד אחר שיעשה את זה, אבל בסופו של דבר זה יוצא שהוא אחראי לכל הפרויקט.
אבל זה בא מזה שהוא כנראה אחראי בגלל שאף אחד אחר לא לוקח.
יכול להיות, כן. כן.
כי
ואולי בגלל שיש לו
מתי... דבלופרס מרגישים שהם עשו את העבודה, זרקו את זה ו... והם קבלני הביצוע, הם לא האונרס של הפרויקט.
כן. טוב, מן הסתם זה משהו שאתה יודע, רואים את זה ברמות שונות בכל מיני חברות. אבל אני חושב שאחד הנקודות החשובות לזכור, ושזה אפשרי לעשות, זאת אומרת, מפתחים יכולים לקחת full ownership על פרויקטים, כי הם מכירים מאוד טוב את הדומיין. כלומר, מפתחים, הם גם משתמשים של גיטהאב, וגם של המוצרים
אחרים של גיטהאב. זה מאוד חזק בגיטהאב, ולכן גיטהאב יכולים לקחת, הוא גם דיבר על זה, they eat their own dog food. הם המשתמשים הראשונים של כל פיצ'ר ש... כל פיצ'ר שיוצא, ולכן הם יכולים להיות... זה יותר חזק מפרודקט מנג'ר, הם ממש המשתמשים.
כן, הם גם המשתמשים וגם הפרודקט מנג'ר, הם גם המפתחים.
נכון.
כנראה גם ה-QA. ראיתי שהוא לא אומר שום דבר, אם יש להם בכלל אנשי QA, או לא, מעניין.
הוא לא התייחס לזה, הוא... הנושא של טסטינג, הוא רק דיבר על המהירות של הטסט.
כן, כן, הוא אומר שמבחינתם, א' חשוב שהטסטים יהיו מהירים, כי אם רוצים לעשות דיפלוימנט 30, 40, 50 פעמים ביום, שזה מה שעושים בגיטהאב, ואני מניח שהוא... implicitly מתכוון ל-continuous deployment, אז חייבים שהטסטים יהיו מהירים, ומבחינתם טסט שנהיה איטי יותר, זה regression. זה כמו באג במוצר.
זה כמו באג.
כן, זה פשוט regression, וצריך לתקן את זה, וזה קובל priority בדיוק כמו priority של באג במוצר, בפרודקשן.
כן.
ואני חושב שזה מאוד יפה. ואני חושב שגם ספציפית, כלומר, הם עובדים עם רובי, ושם הכאב הזה הוא גדול. כלומר, טסטים ברובי הם בדרך כלל הרבה יותר איטיים מג'אבה, כמובן שתלוי מה שאתה עושה בהם, כן, אבל בדיפולט, השפה עצמה, עושה אקסקיושן יותר איטי, ויש פוטנציאל נזק הרבה יותר גדול. כמובן שאם אתה הולך וקורא את הדאטאבייס, או שולח בקשות HTTP החוצה, זה לא חשוב באיזה שפה אתה עושה את זה, אבל גם אם אתה מסתכל על plain Ruby ו-plain Java, אז ברובי יותר קל לטעות במובן הזה שהטסטים יכולים להיות יותר איטיים. כמובן שזה אפשרי לכתוב טסטים איטיים גם ברובי, אבל יותר קל לטעות שם.
כן.
נושא אחרון אולי, שהוא דיבר עליו כי כבר הזמן שלנו נגמר, זה happiness. זה קצת כותרת אולי מרקטיאלית, כן? אבל הוא אומר, אנחנו עושים אופטימיזציה ל-happiness. איך עושים את זה? אז א', המספרים הם שכרגע בגיטהאב יש, לא כרגע, אבל בזמן שנתן את ההרצאה, אני חושב שמאז היא כבר גדל בהרבה, בזמן שנתן את ההרצאה היו כ-83 עובדים, ואפס עזבו מאז הקמת החברה.
דרך אגב, שאלו אותו, זה לא שאפס, זאת אומרת, זה אפס עזבו, זה לא מה שהם פיתרו אנשים.
אוקיי.
אוקיי. כנראה שאלה שהם פיתרו אותם, אני מאוד
אנהפי. יכול להיות, כן. וצריך לזכור שמדובר על, זאת אומרת, רוב החברה עדיין נמצאת בסן פרנסיסקו, ואנשים נוטים לעבור שם הרבה יותר מהר, אני חושב, מבישראל, וזה משהו שמקובל לחלוטין חברתית. אם בישראל עוד יש את העניין של נאמנות, שאולי איכשהו נצרב לנו מהשירות הצבאי או משהו כזה, אז שם זה הרבה פחות, שם זה הרבה יותר אופורטיניסטי, זה עניין תרבותי. זה גם התעשיית הייטק, ואני חושב שגם בנושאים אחרים תרבותיים שבשוק העבודה באמריקאי. זה לגיטימי לחלוטין, זה כל אחד עושה את זה, ואם יציעו לך $50 יותר, אז אתה עובר לחברה אחרת, או אם נראה לך שהם עושים משהו שיותר מעניין אותך, אז אתה עובר. כלומר, הנאמנות משחקת שם הרבה פחות מבישראל, ולמרות זאת, אף אחד מהעובדים לא עבד את גיט, לא עזב את גיטהאב, לפחות... לפי דבריו, ונכון לאותו רגע. זה דרך אגב, זה היה מתישהו ב-2000, מתי זה היה? 2011 או 2012? אני רואה שזה היה ב-2012, תחילת 2012. הרצאה הזו. ואז הוא פחות או יותר מפרט מה, איך הם עושים את המפתחים שלהם מאושרים. מה הם נותנים למפתחים שאולי החברות אחרות לא נותנות. אז דבר ראשון זה שכל מפתח בוחר על מה הוא רוצה לעבוד. אף אחד לא בא ואומר לו, אתה עובד על פרויקט X או על פרויקט Y, והוא גם יכול בכל רגע לעזוב. בכל רגע לעזוב את הפרויקט וללכת לעבור על פרויקט אחר. אני מניח שמצפים מהם שיעשו את זה בצורה אחראית, אבל הוא לא פירט. כלומר, לא סתם לזרוק את הכל, אתה יודע, לזרוק את הכל ולעזוב, אלא לעשות חפיפה למישהו ולמצוא להם מישהו אחר. אבל בכל אופן, זה אחריות של המפתחים. דבר נוסף זה העידוד לפרויקטים אישיים, סייד פרויקטס. אז אחת הדוגמאות זה יובוט, אבל אני מניח שיש להם עוד פרויקטים אחרים. נסיעה לכנסים.
יציאה.
יציאה.
כי כי אצלהם הרבה מאוד כנסים מן הסתם מתבצעים בוואלי, אז...
כן. כן, אבל הוא אומר, כל מי שיתקבל לאיזשהו כנס, הוא אוטומטית מקבל, בלי לשאול שאלות, אוטומטית מקבל מימון מגיט-האב למה שצריך, כלומר, למלון, לטיסה, ולטראבל פארטנר. אז רק כשאמר טראבל פארטנר, אמרתי, וואי, מקדים, אני אביא את אשתי, אבל לא, הם מתכוונים לעוד עובד של החברה. עוד עובד של החברה שיבוא איתו כדי לעזור, וכדי לעזור, אני מניח שבעיקר כדי לעזור בנטוורקינג. כי אחרי כל הרצאה כזאת, אתה יודע, אתה בא לכתוב את הפירות של הנטוורקינג. אז א', אני חושב שהם מרוויחים איזה שני דברים. הם גם מרוויחים הפינס של העובדים, והם גם מצליחים לעשות לעצמם שיווק.
אבל אני חושב שהוא דיבר לא רק על לדבר בכנס, אלא גם להשתתף. אני חושב שיש בזה, בכנסים יש הרבה מאוד ערך. קודם כל במה שאתה לומד, זה שאתה מגיע לכנס. הדבר השני זה הנטוורקינג והיכולת להכיר את האנשים שבאמת נוגעים בדברים, ואחר כך האנשים האלה, יש לך כרטיס ביקור שלהם או טלפון, או דיברת אתם יותר משלוש דקות, זה כבר נותן לך דלת פתוחה לבקש אחר כך או לשאול שאלות. אני יודע שלנו בארגון זה עוזר מאוד, הקשרים האלה שנוצרים בקונפרנסס.
כן, ומן הסתם, מכיוון שגיטאב זו חברה מבוזרת, אז אפשר לטוס לכל כנס בכל מקום, זה ביפן, בנורווגיה, או בישראל, כשזה יקרה, ואפשר, זאת אומרת, וגם אם העובדים קשורים למדינה שבה הם חיים, עדיין אפשר לזכור את שירותיהם, אם הם מעוניינים. אז, ואולי רווח נוסף לחברה כמו גיטאב, זה שגם אם לא הצלחת לעניין אף אחד, וגם אם זה לא יצא כלום, אז יכול להיות שאם הם לא היו לפני זה יוזרים של גיטאב, עכשיו הם יהיו. אז זה עוד מקור לרווניו אופציונלי. זהו, אז לא כיסינו את כל הנושאים. יש עוד משהו שבקנה?
לא, אני חושב שזה נותן הצצה מאוד יפה לתוך תרבות של חברה. ומומלץ מאוד לראות את
את ההרצאה.
את ההרצאה הזאת. ואני יודע שאני נותן הצצות כאלה בהרצאות שאני נותן על התרבות של אאוטברן, אבל אני הייתי רוצה לראות יותר חברות פותחות את ה... ומספרות על התרבות אצלהם. אני חושב שזה מאוד מרענן.
כן, אני מסכים. בוא נגיד, כל פעם כשאני קורא איזשהו טוויט או בלוג פוסט שאיכשהו מצלצל לי כמו כאן יש אישור של תרבות פיתוח, אני נדלק ואני קורא את כולו. אז אני גם אשמח מאוד לשמוע. אם יש דרך אגב מישהו מהמאזינים שלנו שרוצה לספר על החברה שלו, אז אנחנו נשמח לארח אותו פה. תודה רבה.
תודה.
להתראות.